שאין לפניכם, שמתי לב אחרי שהלכתי את הדף, שאולי כמה משפטים שפחות נראה אותם כדי שיהיה רצף, שלא ממש קראנו אותם. הרמב"ם פתח את הפרק, פרק א', בזה שהנפש האדם אחת, ויש לה אמנם כמה מופעים, טבעי, חיוני, נפשי, טבעי כמו הצמחים, חיוני כמו בעלי חיים, נפשי זה כבר מותר האדם. ואמר ש... והנפש היא ברת ריפוי. חלק מהריפוי זה באמת להשיב אותה לאחדותה, שכל הכוחות יעבדו ביחד, בשלמות, באיזון, נכון? עכשיו אני קורא כמה משפטים לפני המשפט שיש פה. אני חושב שחלק אולי קראנו, אבל בכל אופן, תשמעו בעל פה. אבל כבר הקדמנו בזה הפרק שדברינו אינם רק בנפש האדם. כי כוח המזון שיזון בו האדם, אינו ככוח המזון שיזון בו הסוס והחמור. כי האדם ניזון בחלק הזן מן הנפש האנושית. והחמור ניזון בחלק הזן מן הנפש החמורית. והנשר ניזון בחלק הזן מן הנפש אשר לא. כלומר, למרות שיש דבר משותף, שלכולם יש כוחות של הזנה, של עיכול, כל המערכת הזאת, של האוכל, של הסינון שלו וכו', אבל זה לא אותו דבר. אינו דומה אותו, דבר, אותו מערכת עיכול אצל האדם ואותה מערכת עיכול אצל בעלי חיים. אמנם על הכל יאמר ניזון, או זן, בשיתוף השם לבד, לא שעניין בכולם, לא שעניין בכולם אחד בעצמו, אני עדיין קורא ממה שעוד לא לפניכם, וכן יאמר על האדם מושר בעלי חיים מרגיש, שהרמב"ם מרגיש זה כמו חש, בשיתוף השם לבד. לא שההרגש, החוש, אשר באדם הוא ההרגש אשר נשאר בעלי חיים, ולא ההרגש אשר בזה האמין, הוא ההרגש בעצמו אשר מין אחר. אבל כל מין ומין מאשר לו נפש, יש לו נפש אחת בלתי נפש האחר, ותתחייבנה מנפש זו פעולות, מנפש זו פעולות אחרות. ואפשר שתדמה פעולה לפעולה, ויחשוב בשתי הפעולות של דבר אחד בעצמו לבין הדבר כן. אז כאילו שוב, לא להתבלבל מהדמיון החיצוני, כמו שאז אמרנו, מולטה לתחותה אולי. אצלנו יש קיבוצים, אצלהם היו קולחוזים, אבל זה לא אותו דבר. שניהם אמנם באו מהרעיון של הקומונה והשוויון, אבל פה זה בא מהיהודים ופה זה בא מדברים אחרים, וגם התוצאות נראות אחר. ככה דיברנו על בזמנו הנפש הלאומית עוד בשנה שעברה, שכל מה שנעשה ממנה, זה בא מהנפש הלאומית האחת, וזה לא אותו דבר כשקורה אותו דבר בימים אחרים. אז ככה, ודאי בין האדם לבעלי חיים. ואומר הרמב״ם בהמשך דבריו, עוד בפסקה הקודמת, ממשל בזה שלושה מקומות חשוכים, האחד מהם זכה עליו השמש והאיר, השני האיר עליו הירח והאיר, והשלישי הודלק בו הנר והאיר. הנה כל אחד מהם נמצא בו האור. אבל סיבת זה האור הוא פועלו השמש, הוא פועל אחר, הירח, הוא פועל אחר, האש. כן, פועל הרגשת, פועל הרגשת האדם הוא נפש האדם. הוא פועל הרגשת החמור הוא נפש החמור. הוא פועל הרגשת הנשר הוא נפש הנשר. ואין להם עניין שיקפצם אל השיתוף השם בלבד. אז זה אור וזה אור וזה אור. הנה עכשיו יש לנו אור של ה... הרמב"ם עוד לא דיבר עליו, סוג של אש, נוגע ללכות שבת, כן, איך להגדיר את החשמל, זה גם אור, אבל זה באור השמש, לא אותו דבר. אבל זה המזל, נכון, אפשר לעשות תאורה שכמעט תהיה כמו אור שמש, אבל בדרך כלל היא לא, וטוב שכך, מרגישים את זה, ירח, זה אור אחד, אש, אור אחר, ושמש, אור אחר, כולם אור, אבל זה לא אותו אור. זה דבר יסודי מאוד. ואבן זה העניין שהוא נפלא מאוד, יקשלו בו הרבה מהפילוסופים. חייבנו בזה הרחקות ודעות בלתי אמיתיות. ועד כאן ממה ש... דברים שבעל פה מבחינתכם, אז כן, הרבה טעויות שמשווים דברים לא שווים. עכשיו שהזכרנו גם את זה, שבעולם המחקר יש מאוד נטייה להגיד שאיזשהו ספר או רעיון שהופיע בעם ישראל הוא מקביל לספר או רעיון שמופיע בעמים אחרים, ומאוד עושים את ההשוואות האלה, מחפשים את ההשפעות, את הדמיונות. אז שוב, יש איזה מימד חיצוני, יש איזה מימד מסוים של השוואה, אבל מימד איכותי, פנימי, אתה אומר, יכול להיות דומה, יכול להיות שזה בהרבה מאוד דברים אפילו נשמע אותו דבר, אבל זה לא אותו דבר. זה לא אותו דבר. כי כל עם, זה בא מהנפש המיוחדת שלו, אצל עם ישראל ודאי, מה שבא ממנו זה בא מהנפש המיוחדת שלו, אפילו אם זה דברים שגם היסטורית יכול להיות שגם לקחנו סגנון שנמצא אצל העמים והשתמשנו בו להסביר דברי תורה, אבל זה דיברנו בפעם הקודמת, בהתחלה אני מתכוון, פעמים קודמות, שהרמב"ם אומר, שמע אמת מי שאמרה, אבל אמרנו, כן, אבל כשאתה רמב"ם אומר את זה, זה נשמע לי אחרת, ובצדק, כן. זה לא, גם אם הבאת איזה פילוסוף, אתה מבוסס על איזשהו פילוסוף, על איזשהו סגנון הסברה של פילוסוף, אבל ברגע שהרמב"ם אומר את זה, אז זה כבר קשור לכל העולם הרוחני, הפנימי, היהודי, שהרמב"ם בתוכו, בשר מבשרו ולב מליבו. אז זה גם כן אותו רעיון. טוב, אם מכאן נקרא את ההמשך ונרצה היום להתרכז אמת, בעזרת דברי הרב גם, במושג של המדמה. ואשוב אל כוונתנו בחלקי הנפש והאומה. אז זה מכאן ואילך מדפים. החלק הזה ממנו הכוח המושך והמחזיק והמעכל והדוחה המותרות והמגדל והמוליד הדומה. כן, אז זה גם מערכת הרביעייה שקוראים היום. והמבדיל הלכות עד שהפריש מה שראוי לאיזון בו מה שראוי לדחותו. כן, כל האכילה, העיכול, ההפרשות, קיום המין, הכל קשור לזה. והדברים הללו שבעה כוחות, ובמה יפעלו, ואיך יפעלו, ובאלו איברים פעולתם יותר נראית ויותר גלויה, ומה מהם נמצא תמיד, ומה יחלה מהם בזמן קצוב, זה כולו קשור למלאכת הרפואה, ואין צורך בו במקום הזה. כן, אז זה חוכמה גדולה, מפליא לעשות כל הצד הפיזיולוגי של האדם, איך שהכל בנוי בשביל להביא את מה שהוא צריך להביא, ולכן יש דברים כנראה שהוא רומז, שהקיום שלהם זמני, בעיקר זה קשור לרביעייה, שזה יותר בגיל הצעיר, כדי שהדור הבא שיגדל, יגדל עם הורים שעדיין יכולים לגדל אותו, זה הסבר פשוט. יש דברים עמוקים יותר, אבל גם הסברים טבעיים יש לדברים. כאילו הכל בנוי והכל מכוון. ואין צורך בו במקום הזה, אבל אני יודע שיש ממד כזה באדם בחיים שעוד יחזור ויתייחס גם אליו. והחלק המרגיש, שוב בשפתנו, מרגיש שווה, הנה נקרא את הביטוי, את הפירוט, ממנו הכוחות החמישה, מפורסמים אצל ההמון, הראייה והשמיעה והטעם, הריח והמישוש. נכון, איך אנחנו קוראים לזה בשפתנו? חושים. אז כל פעם שומר מרגיש, אפשר לתרגם חוש. החוש באמת מרגיש, גם אנחנו נגיד היום, לא יודע, רצו לבדוק כמה, אם אדם, היה לו איזה בעיה, או סתם, כמה הוא מחודד, שלו, אתה מרגיש או לא מרגיש? אתה מרגיש את היד, לא מרגיש את היד, מרגיש שמשהו נוגע ביד. אנחנו משתמשים באותה מילה, אבל יותר אנחנו שכח אצלנו החושים. מילה רגש אצלנו שכחת למימד יותר תודעתי, יותר קרוב לשכל, שמחה, אהבה, פחד, כן. הבדל בשפה, אצל הרמב״ם, זה כבר יקרא לזה מידות, אני חושב. מה שקוראים רגשות, יקרא לזה מידות, שזה עיקר הספר. אבל החלק הזה, זה חלק של החושים. הוא עדיין חלק יותר טבעי, פחות בבחירה. החלק הראשון ודאי, כמעט לא בבחירה. כאילו, אדם צריך להפעיל אותו באופן ראשוני, אבל חלק גדול ממנו עובד בלי בחירה, וגם הצרכים, הצרכים, שאי אפשר להתעלם מהם, כאילו, אדם לא יכול להגיד אני טוב. חייקו מלאך ומסתדר. זה גם החושי, מעט בחירה יש בזה. אפשר להחליט על מה מסתכלים, על מה לא, אבל הראייה פועלת כמו שהיא פועלת והשמיעה וכן הלאה. והמישוש, בו נמצא בכל שטח הגוף, אינו איבר מיוחד כמו שיש לארבעת הכוחות. והחלק המדמה הוא הכוח אשר יזכור ראשוני המוחשים, אחר העלמה מקרבת החושים אשר השיגום. וירכיב קצתם עם קצתם, יפריד קצתם עם קצתם. לפיכך ירכיב זה הכוח מן הדברים אשר השיגם, דברים שלא השיגם כלל, ואי אפשר להשיגם. כמו שהתאמה האדם ספינת ברזל רצה באוויר, ואדם שראשו בשמיים, ורגליו בארץ, וחיה בעלת אלף עיניים, על דרך משל, והרבה מאלו הנמנעות. ירכיבם הכוח המדמה וימציאם בדמיון. וכאן תאום מדברים הטעות המגונה הגדולה, אשר בנו עליה פינת הטייתם בחלוקת המחויב והאפשר והנמנע, שהם חשבו או הביאו בני אדם לחשוב ככל מדומה אפשר, ולא ידעו שזה הכוח ערכי דברים שמציאותם נמנעת, כמו שזכרנו. אחר כך הוא הולך לדבר על החלק המתעורר, שזה הרצונות, והחלק השכלי. בינתיים נשאיר את זה. אני אתייחס בשלב ראשון להערה של הרמב״ם עצמו, שיש לו פה איזה, בתקציר, בקיצור דברים, הוא מזכיר את הוויכוח שלו עם המדברים. המדברים זה הייתה קהל של המוסלמים, שהם רצו לפתח איזשהו הגות, פילוסופיה דתית, ככה מוסבר בספרים שמבארים את הרמב״ם, והיה להם כמה עקרונות, הרמב״ם מתווכח איתם מאוד, במורה נבוכים. הוא משהו, נגיד, היסוד של הוויכוח, זה שהוא אמר שהם לא באמת מדע מזוקק, הם לא באמת מחשבה מבוררת שאדם צריך להגיע אליה. כאילו הם מתוך אולי אפילו רצון להגן על הרעיונות של האמונה, הם היו אנשים דתיים, מוסלמים. אז הם המציאו מין סוג של פילוסופיה שהניחה כל מיני הנחות על העולם, ועל פיה הם ביססו גם את הרעיונות של האמונה. והרמב"ם אומר שזה לא נכון כאילו להשליך את התפיסה היותר מבוררת ויותר מפותחת ויותר שעברה ביקורת של מחשבת האדם בשביל להעמיד את האמונה. לא זו הדרך ולא זו העיר, הייתה דרכו של הרמב"ם. ויש להגיד שחובות על מבות נגיד ורסק, אז אם כן, כן קצת לקחו מהם. כן, הלכו איתם, חובות על מבות שער הייחוד, שהגר"א אמר שלא צריך ללמוד, או שלא ללמוד, תלוי איך אומרים את זה באיזה מנגינה. נגיד את המשפט של הגר"א, ידוע לכם המשפט של הגר"א שאמר, ללמוד כל ספרי הראשונים, וגם חובות על מבות. זולת שער הייחוד, במקומו ילמדו, ספר הכוזרין, ותמשיכו. קדוש וטהור, שקרא אמונת ישראל תלויים בו. אז מה הוא מתכוון שאמר זולת שער הייחוד? האם הכוונה? לא לומדים, אלא רק מבינים מה כתוב, בלי שנבין מה הגר"א התכוון, כן? או שבשום אופן. אז זה גם תלוי בבן אדם. אבל שם ההקדמות הן בנויות יותר על על הבדיוק, היו שם כל מיני ניואנסים של התפיסות האלה. אבל הייתי אומר שהם אמרו דברים שיש בהם שכל ישר. הרבה פעמים הם דווקא הברקות שנשמעות טוב לאוזניים, אבל לא עברו את הבירור המדעי המזוקק של אז. כן. אז הרמב"ם מתווכח איתם. הוא אומר, בוא נבנה את האמונה על גבי הקומה המדעית הכי מפותחת, זה הייתה דרכו, שהוא עשה במורה באריכות, ורומז גם בספרים האחרים. אבל זה שחלק מהראשונים, אנחנו בדרך כלל, זה אומר, יש לזה גם מקום, וגם הפלא הוא, שתמיד מה שהיה נראה אז הכי מושכל והכי מבורר, לפעמים דווקא ההברקות שלהם, נגיד לפי המושגים שלנו, היו יותר קרובות, כאילו, לא כזה חד משמעי. כלומר, העיקרון של הרמב״ם הוא עיקרון הרבה יותר, שאפשר לקחת אותו לכל הדורות. כי בכל דור יש את השכל המבורר, לעומת מחשבות, ככה, איזה פסבדו מדע, מחצה לשליש ורביע, כן. אז האמת, אתה רוצה לבנות, אתה יכול להגיד, אני לא נכנס בכלל לתחום הזה, אבל אם אתה נכנס, אז תלך על הדברים הכי הכי מבוררים והכי בדוקים והכי זה. לא תבנה את קומת התורה והאמונה על ידי השפלת המדע וכל מה שאדם יכול להגיע בשכלו. אבל דור דור ודור שב. הדור ההוא דרש מה שדרש, והם אמרו סברות, כמו שאמרתי, זה כאילו שכל ישר ושכל מדעי, אם תרצו. עכשיו, מה לעשות? שהשכל הישר לפעמים קלה יותר מהשכל המדעי. אז אחד המשפטים שאמרו, שכל מה שאדם מדמיין זה יכול לקרות. זה מה שהם טענו. הוא מביא את זה. כמעט אומר את זה. שהם חשבו כי כל מדומה אפשר. כל מדומה אפשר. כלומר, אם אני מדמיין איזה משהו, אני עכשיו פה לתרגל, אבל אם אדם מדמיין איזה משהו, כנראה שדבר הזה יכול במציאות. למה? אחרת מאיפה זה בא לי למחשבה? לציור. יש בזה היגיון. אם זה לא קיים באיזשהו מקום, אז מאיפה זה בא לי בכלל? סימן שיש אפשרות כזאת. הם ידעו שלא תלמיד, זה נמצא פה, כאן, עכשיו, אבל אמרו, מין עיקרון כזה. שככה רצו להגיד שאם אדם יכול למשל לדמיין, לשער, דברים מוכנים וכו', וזה בעצמו. אם זה הגיע למחשבה, סימן שזה... הרמב"ם אומר, אבל מה לעשות, שהמדמה, מדמה נמנעות. אחד היסודות של המדע, זה נכון גם עכשיו אולי, אבל אז היה כאן היום איזה עיקרון כזה, יש דברים בלתי אפשריים, לא כל דבר הוא אפשר. כי אגב, זה, כל המדע בנוי על זה, כי אתה אומר שהכל אפשרי, אז כל הסיבתיות נופלת, כן? אתה אומר, למה, נגיד, למשל, אחד ייכנס פה לחדר וימצא את הספר עם השם של אחד החברים. חדר ריק, כן? ימצא ספר עם השם של אחד החברים. אז לפי הסיבתיות, נגיד, רוב הסיכויים זה שהוא היה פה, הוא למד בעצמו, הוא היה בשיעור, עם הספר, הלך והשאיר את הספר. אפשרות קצת פחות סבירה, שאחד החברים השאיר ממנו את הספר, והוא הביא את הספר. אבל זה הסבר למה הספר נמצא פה. עכשיו, אתה יכול להגיד עוד הסברים, שנגיד איזה חתול פה מהרחוב, ונכנס לבית המדרש, מאוד מצחין בעיניו, והספר המיוחד הזה לקח אותו, טיפס על הזה, וכן הלאה. ואולי זה קוף, ואולי בכלל, אחד העצים החליט לנתק מהאדמה, ולהיכנס, לקחת. הכל אפשרי. הכל אפשרי, אין מדע, אתה לא יכול לבנות שום ידיעה בעולם, כן? אם כל ההסברים האלה הם אפשריים באותה מידה, אז אתה לא יכול בכלל להגיד מה באמת גרם למה. ואז כל המדע הלך, אין מדע. ולכן הרמב״ם וכל חכמי החוכמה של כל המיטב אמרו שאין דבר כזה להגיד שכל מה שאתה יכול לשער זה זה. יש דברים שהם אפשריים, יש דברים שהם בלתי אפשריים. זה נכון. בעיקרון זה נכון, אבל נכון, קראנו עכשיו את המשפט שהיו להם ראיות. אז ראיה אחת שלא יכול להיות חיה בעלת אלף עיניים. ראיה אחת שלא יכול להיות אדם עם ראשו בשמיים ורגליו לארץ. ראיה ראשונה, ספינת ברזל רצה באוויר. אז כל מי שקורא את זה אומר, מי יגלה עיניך הרמב״ם, שזה היום מעשים בכל יום. אז נכון, בספר של הרמב״ם, מוסד הרב קוק, כתוב, בלי מנוע. הרמב״ם מתכוון בלי מנוע. אבל אני חושב שהיום אפילו זה יש, לא? שמטיסים את זה עם...
רחפנים.
מה? רחפנים. נכון, זה הולך בלי מנוע, מטיסים אותו מהקרקע. כאילו באמת נעשים דברים, נכון? נעשים דברים שהם... אז מה זה אומר? ואגב, יש אפילו היסטוריות אומרים שפחות חלק מהאפשרות של המדע להגיע לשם, כי אנשים חשבו שאולי נעשה דבר כזה. הספרים של סוברן וכן הלאה. כן, אמרו, בוא נדמיין דברים כאלה, אבל התחילו לחקור, אולי אפשר, ואז בסוף הגיעו. כאילו בסוף, משהו, כמו שאמרתי, בסברה של ה-common sense הזה, של השכל ישר, היה גם משהו אמיתי, טוב, עם הדוגמאות האחרות.
כמו שאתה לקחת את הספר מבית המדע שלי פה, יש סיפור רבי יותר נפשי, שהחתולות היו מלצריות בסעודה.
שמה?
שסיפור
ה... עם המלצר.
כן.
מה שמה, החתול הביא את ה...
כן.
טוב, זה סיפור שאני משתמש בו בשביל לתקוף את תיאוריית המגדר, אבל זה צריך עוד הזדמנות. אז שוב, הרמב״ם ודאי צודק, הוא דיבר על עיקרון. הוא אמר, בסדר, נו. אז יש דברים שגיליתם, אבל עדיין לא כל דבר אפשרי. הנה, שתי דוגמאות אחרות, הם לא זה. אז מה זה נותן פה את שני הצדדים, שמצד אחד יכול להיות, חשבתי על זה באחד הזמנים ש... בזמנו היו מחשפים, והמחשפים נתנו לאנשים הרגשה שהם כל יוכל כזה, נכון? מחשפים וקוסמים. אמרו, אנחנו פה נעשה דברים, אנחנו נותן ברכות ונעשה כל מיני דברים מעבר לטבע. עכשיו, כל מה שהקוסמים והמחשפים אמרו שהם יעשו, שוב, אני אומר, יש אולי כל מיני תחומים, אבל כל מה שהקוסמים והמחשפים אמרו שיעשו לא מתקרב למה שהטכנולוגיה המודרנית עושה. כלומר, אני לא חושב שהיה קוסם ומחשף בזמן ההוא, שאלה על דעתו, שהוא יכול להציע לאנשים ולספר להם, כאילו, שהוא יכול לעשות דברים כמו שהיום הטכנולוגיה עושה. כאילו, עד כמה הדברים היו, לא רק שמה שהמדברי אמרו, שכל מה שאדם מדמיין יכול לקרות, גם מה שאדם לא מעלה בדעתו קרה. כן? וגם דברים שאנשים, אני לא יודע עכשיו, שפילו בדעתם שיכולו לדבר בשתי הבשות עם מכשיר קטנטן, כן? אני לא יודע אם איזה קוסם, היום אלא... טוב, הוא יכול להגיד שהוא קורא את המחשבות, כן? אבל שהוא יארגן שאתה דבר איתו, כן? תראה אותו, וכן הלאה. אז באמת, המרחב האפשרויות זה כנראה גדול, ועוד, אנחנו אומרים, השערים פתוחים. מה שיגיע בעתיד, מבחינת ההתפתחות המדעית, הרפואה מן הסתם, יש עוד... מן הסתם עוד יהיו הרבה דברים שהיום יחשבו מפליאים, וגם כל שכן שיהיה הופעה של קומות רוחניות, נפשיות, נשמתיות של האדם. אבל העיקרון, אני אומר, מצד אחד יש משהו מה שאמרו, אבל עדיין עד היום, שסוף סוף גם הטכנולוגיה בעצמה נבנתה בזכות המחשבה המדעית, הסיבתית, הביקורתית, לא אמרו, יש לי רצון טוב, אני לא יודע מה יעשה כל מיני לחשים, אלא באמת, חקרו את הדברים, איך זה עובד וכו', הכל לפי עיקרון של סיבה ומסובב, כמו שהרמב"ם אומר, לא בדמיונות. המדע הבריא זה מדע שבאמת משוחרר מ... גם מדע מתוך החקירה שלו צריך כל הזמן לנקות את עצמו מהשערות שאין להם ביסוס. כי גם בתוך המעבדה אפילו יכול להגיד לתת את זה הסברים, רגע, מי אמר לך, תבחן את זה, מי אמר זה האפשרות היחידה וכן הלאה. זה בסיס של כל המחשב. אז זה מה שהרמב"ם מתווכח איתם. גם כטענה סתם איך בונים מדע, וגם איך בונים קומות רוחניות יותר גבוהות. אז זה הערה שלו מול המדברים. לפני כן, הוא הזכיר שהכוח של המדמה זה להזכור את רשומי המוחשים אחרי אלמה מקרבת החושים אשר השיגו, להרכיב קצתם מקצתם וקצתם מקצתם. בעצם הדמיון, המדמה, הוא מסדר את כל מה שאדם משיג בחושים. וזו טעות פשוטה שצריך תמיד להזכיר, שהיום כשאומרים כוח הדמיון, לפחות בשפה המונית, אומרים מה זה דמיון, זה לדמיין דברים שהם לא קיימים. לדמיין, כאילו, יש אמת ויש דמיון. מה שבא מהדמיון זה כאילו דווקא דבר שהוא לא אמיתי. זה דמיונות. אומרים דווקא מה זה דמיונות? זה ההפך מהריאליה. וזה חלקי. נכון שכוח האדם יכול להביא לדמיונות, הוא יכול ליצור אשליות, וזה הסכנה שיש בו. אבל הוא לא בהכרח. כוח המדמה זה פשוט תפיסה מסוימת של העולם. זה מימד מסוים, תדר מסוים שאנחנו יכולים לקלוט את העולם. וזה תדר חשוב מאוד, שאי אפשר בכלל להעלות על הדעת חיים של אדם בלעדם. כלומר, ומה זה, כמו שהרמב"ם אומר, זה הכללות של החושים. כלומר, זה כל מה שיש, כל מה שאדם רואה, שומע, כן, כל מה שבחמשת החושים רואה, שומע, מריח, תואם, ממשש, ביחד הוא יוצא איזשהו ציור, איזושהי תמונה, וזה המדמה. אז הוא יכול גם להמציא תמונות מעבר, גם להמציא תמונות שלא קיימות. אבל הוא בעצם עירייה של העולם באופן חושי, באופן תמונתי, באופן ויזואלי. כדי לסבר את האוזן, יש לרב באמת פסקה ידועה, ישראל בתחייתו, על הכוח המדמה, שם הוא מדבר גם ביקורת על כוח המדמה, חוץ ממשהו, בסוף הפסקה, שבסוף גם יש לזה שהיא מטרה חשובה, על פי עצה עליונה של הקדוש ברוך הוא, אבל הוא אומר שכוח המדמה משתלט על העולם, משתלט על השכל הנקי, תופס את כל המחשבה, את כל התרבות האנושית. אנחנו רואים את זה היום מאוד בדורותינו. כל האמצעים הוויזואליים זה כוח המדמה. כל האומנות, כל מה שרואים בעיניים, זה כוח המדמה. וברור שמה שעובר בכוח המדמה, הרבה פעמים הוא, יש לו עוצמות, אבל הרבה פעמים מטות. הרבה פעמים הוא יוצר ממש אשליה. טלוויזיה למשל יכולה לכאורה להראות לבן אדם, חייב פעם שמעתי, בתמימות כזאת, מישהו ש... קרובה, שאמרה, אתה יושב בשמונה בערב, מספרים לך מה היה באולם, כל היום. נכון ולא נכון, נכון, מצד אחד מספרים, מצד שני לפעמים, אחרי שראית מה שמספרים, אתה יודע הרבה פחות טוב על העולם מאשר לפני. כי הכוח של המדיום הזה, ליצור אשליות, הוא כוח עצום. זו דוגמה פשוטה שמוכרת לנו בזמן האחרון, שיכולים נגיד להדביק לאיזה מישהו, איזה דמות, איזשהו דבר שמספרים עליו, איזשהו דבר שהוא אמר, וכן הלאה, ואז פתאום נהיה איזשהו דימוי, שבן אדם הזה הוא קשור לציור כזה, לאיזשהו עולם מסוים, משהו הרבה פעמים, כן, יש לי תלוי מה חפצים, מי שמביים את העניינים, כן, יכול ליצור, כן, איזה אחי טרוריסט יכול להצטלם כמו איזה סבא חביב, ומה לעשות, למרות כל מה שאתה יודע, אבל התמונה חזקה. לא זה נראה כמו איזה בן אדם, יש לו, אוהב גם מוזיקה, אוהב גם איזה, יש לו ילדים, יש לו כלב שהוא אוהב, לא יודע. ואיזה רב שכל הזמן עסוק בחינוך ומסירות ועזרה לאנשים וזה, אז פתאום הוא נראה כמו איזה שד משחת. וזה דימוי, בקשר בו לבין המציאות. הרבה יותר טוב לא לדעת כלום, מאשר לדעת את זה, כי אתה פשוט יודע, יש לדעת שאתה לא יודע, זה יותר טוב מאשר שאתה יודע לא נכון. וזה ממש, אני מודה שעם הזמן שעובר, אני לא יודע, אני השתניתי, שהם השתנו, אז ההרגשה שלי שזה יותר ויותר חזק, כלומר הפעם הוא לא שזה יכול לקרות, אלא זה כמעט 90% הוא ככה, כלומר כמעט הכל זה ככה, שבעצם אתה רואה מסך, מסך תרתי משמע, גם נקרא מסך, גם מסך שמסתיר, ובעצם לא רואה את המציאות. וכבר דרשו חכמים בדור שלנו, קוראו לזה משפט מפורסם, אמרו, המדיה זה המסר. כלומר, התוכן שעובר, הוא תלוי בצורה איך שמעבירים אותו. אז במדיום חזותי, אתה לא יכול להעביר תכנים מופשטים. אתה רוצה להגיד משהו קצת מורכב, קצת עמוק, קצת עם שני צדדים, כמעט בלתי אפשר. ממילא הכל מושטח, הכל איזה. עכשיו שוב, כל דבר בעולם, ככה מלמדים בבית המדרש, גם פה, במיוחד פה, יש בו גם מעלה, יש בו גם איזה... בחב"ד אמרו, כשהמציאו את המכשירים האלה, לא לחינם נוצרו, שהיה אפשר להפיץ דברי תורה, אפשר להראות את הרבי מלובביץ', ולכן רק אצל הרבי מלובביץ' יש, נראה שהוא לא מפסיק לדרוש, נכון? מי שילך למקום איפה שיש בתי חב"ד, אז כל ערב, או כל שבוע, 3-4 דקות של הקלטה, ויש להם אלפים. כי פשוט אמרו, יש כלי, יאללה, משתמשים, צילמו את הכל, והרבי... לא מפסיק לדבר. אולי הוא באמת ממשיך, אני לא יודע. לא. לפי המדברים, אם אני מדמיין שהרבי יכול לדבר גם היום, אז כנראה שזה אפשרי, אז אולי הוא ממשיך לדבר. ככה אומרים.
צפתותיו מדברות בקרן.
כן. אז יש לזה גם כוח. באמת זה מבליט, איזה משהו שמזמין תיקון וכן הלאה. אבל... מאוד מאוד יכול להיות חיצוני, מאוד מאוד יכול להיות מבלבל, מאוד מאוד יכול להיות ממש הפוך. זה כוח המדמה. וזה נכון בעולם שלנו שכבר נהיה כוח מדמה מנוהל, זה כאילו כלי שמשתמשים בו, אבל זה גם כוח המדמה הפנימי שבתוך נפש האדם יכול מאוד מאוד להטות ולבלבל. אני מלמד את רבי נחמן, שאומר, צריך כל אדם להוציא את עצמו מהמדמה ולהעלות אל השכל. כשנמשך אחר המדמה זה בחינת שרירות לב, שהולך אחר המדמה שבלב. וכשיוצא משרירות הלב, משבר ליבו האבן, זה בחינת שמיר, שעל ידו נכנע האבן, ולא הולך אחר תאוות המדומיות, והולך אחר השכל. כל מה שלא הוציא שכלו אל הפועל, שלא השתמש בשכלו עדיין, ואז הוא חי בדמיונות. אז יש לו השכל בכוח. ואף פי שכבר שבר הכוח, שבר המדמה, זה הביטוי של רבי נחמן, שבר הכוונה, השתחרר מהשיעבוד שלו, נתרגם לשפתנו. עד התקומם תכונת שכלו, שיוצא לפועל, כי כשזה קם זה נופל. אבל השכל עדיין לכוח. אחר כך כשחוקר בשכלו משתמש בו, אז זה השכל בפועל. ותשאלו, מה הכי חשוב אצל רבי נחמן? שכל. כתוב פה. גם בתורה הראשונה. השתחרר מהמדם. אז המדם יכול לבלבל ולעטור, אבל המדם יש גם תפקיד מאוד חשוב. אני אקרא אולי שוב באותו עמוד מדברי הרב, תראו, כל הקובע מקום לתפילתו, לא יהיה אברהם בעזמו. אומר הרב, יסוד האמונה, שההשגחה העליונה גדולה מאוד על כל הדברים שמתייחסים להשלמת הכוח המוסרי שבאדם, ולהדריכו בדרך ישרה ונעלה. כלומר, הקדוש ברוך הוא יסד בעולם, שיהיה לנו את כל מה שצריך להשלים את הכוח המוסרי. את הכוח המוסרי זה הכוח של ללכת בדרך טובה. והנה, כאשר לשלמות השכלי, צריך אדם מאוד שיהיה גם כוח המדמה שלו, שלם וניכר. על כן, השגחת השם ברך גדולה גם כן על כל הדברים שגורמים להיות משלימים את הכוח המדמה שבאדם, באופן שיעזרו למעשים הטובים ומידות הטובות. ובאשר להשלמת כוח המדמה מועיל מאוד, קביעות המקום לתפילה, וקדושת המקום פועל לקדש רגשותיו, על כן השגחת השם ברך על זה ביותר להצליחו לתכלית זה. ומי שמרגיל עצמו להבין זה, הוא לא יתחכם יותר מדי, ותהיה חוכמתו ומסייעתו תמיד למעשים טובים ומידות טובות. כי ידקדק הרבה במעשיו ומידותיו ביודו שמהם תוצאות גדולות והשלמת כוח המדמה, שהוא הכוח הפועל בקרוב על המון המעשים והרגשות שבאדם. הכוח המדמה הוא דבר מאוד מאוד משמעותי, הוא אומר שהוא הכוח הפועל בקרוב על המון המעשים והרגשות שבאדם. על כן, המשך הגמרא שם, כן? כשמת אומרים על אבי חסיד יענה מתלמידיו של אברהם אבינו, באמת זהו יסוד החסידות והענווה שהולכת בגדולות ושלא יזלזל בכל דבר מוסרי, אשר על פי השכל המופשט אין המקום כל כך. כי צריך לדעת, כי לא על השכל המופשט בלבדו יחיה אדם חיים נתיים, כי אם על פי המעשים הטובים, שהרבה גורם להם הכוח המדמה, המצייר, כשהולך ישרים. על כן יהיה ירא השם וחרד על דברו. ואברהם אבינו עליו השלום ביטל את שכלו גם כן, והאמין בהשם אחר כל התפלספותו, באמונה פשוטה, כפי המפורש בניסיון הקדם. אז כוח המדמה פועל בקרוב על המון המעשים והרגשות שבאדם. או נגיד ככה, רוב הפעילות שלנו, וזה עוד משפט דומה שכתוב אצל הרב בעוד פסקה, זה מכוח המדמה. במידה רבה הוא משפיע על האדם היחידי, ובוודאי גם על הציבור ועל ההמון, לא פחות מהכוח השכלי. וניקח את זה עכשיו, נדברים על המידה באופן החיובי שלו. נגיד, דבר פשוט. יש פה את הדוגמה שכתובה כאן, כן? אבל דבר פשוט, אדם נמצא בבית המדרש, מוצאים ספר תורה מארון הקודש. כל הציבור עומד. הספר תורה קודם כל הוא שלום. גם מראה, ארון הקודש נראה יפה, מכובד, במקום מיוחד. ספר תורה עם מעיל ראוי, כל הציבור עומד, ועד ש... זה דבר שפועל על החושים. כלומר, אני מתרגל, ואשרי מי שזוכה כמובן מגיל צעיר לזה, שכשהוא רואה ספר תורה, הוא תורר מיד איזה רגע של כבוד, איזה התפעלות. הייתה אצלנו, לפעמים מסתגים את זה על דרך השלילה, שהיה בישיבה בקומה למעלה, יש מניין נוסף, מניין של הקהילה, עושים גם שיעורים, נקרא שבין חביבים. בצור, אז היה שם ארון קודש ארעי, ופעם אחת כשיוצאו את הספר, אז בגלל שארון לא היה יציב, אז הספר נפל. עכשיו, אני רק ראיתי מרחוק שמשהו שם מתננד, אבל אנשים הסתירו, ושמעתי צווחה. אחד האנשים שהיה שם, ממש היה כמו לראות חלילה בן אדם כאילו נופל, או אם מישהו נחתך חלילה הרגל או משהו כזה. כאילו, עכשיו, זו הייתה תגובה טבעית. אמרתי, אחר, זה הבנו שקרה משהו נורא, והספר תורה נפל, חולה רבריה, לשאול מה עושים. היה אחר כך איזה חצי יום צום של כל הזה, עשו תפיית מלחה, של כל הקהילה. זה היה... על פי הדרכת הרב אריה שם. אבל אני אומר, התגובה שלו הייתה התגובה של כוח הדמיון. הוא לא עשה חשבונות, רגע, מה צריך עכשיו לעצור, להרים, אבל פשוט זה בא מהאינסטיקט. היתרון של הדמיון לשכל, שזה כבר נהיה משהו מופנם, זה נהיה כבר חלק מהחושים. אז כמו שיש את החושים הטבעיים, כשאדם מפתח את הדמיון, וזה כל מה שהדמיון, שהוא, יש לו כוח עיבוד, כמו שהרם אמר, שהוא מרכיב דברים, הוא יוצר קשרים פנימיים, אבל שיש להם אופי גם כן חושי, חזותי. כלומר, ספר תורה מעורר כבוד. חלילה, המראה שתיארתי מעורר זעזוע, וכן הלאה. אחרי בזמנו קראתי שאיזה אחד, אולי בעקבות מלחמת ההתשה או בעקבות כל מיני דברים, כאילו התייאש מה שקורה פה וכל המילואים וזה, הלך לאמריקה. ואז הגיע מלחמת יום הכיפורים. עכשיו מציינים אותה. עכשיו זה היה ככה במקרא של, אולי אפילו של בני עקיבא. הגיע מלחמת יום הכיפורים, והוא מתחיל לשמוע את כל הדיווחים. ולא היה לו חשק. הוא היה, כנראה, לפני שהוא ירד, היה לו איזה שייכות לאחד היחידות הקרביות, היה יכול להצטרף, אבל לא. שמע שהמצרים תוקפים, שמע שהם כבר מתקדמים, שמע שמעוזים נופלים. אין לי כוח. ואז הראו בטלוויזיה, כנראה באמריקה, תמונה של איזה מעוז שנכבש, וחייל מצרי קורע את הדגל הישראלי לגזרים. זוכם ונסע. עלה על הטיסה הראשונה והצטרף כמו מי ש... היו אלפים כאלה שבאו. באותו הזמן. אז יותר מכל הידיעות שגם עצמם היו מוגשות אולי באמצעים, אבל כשהוא ראה את המראה הזה של הדגל, זה יעזר אותו. זה כוח המדמה. כוח המדמה יש לו כוח, לא פחות, ממחשבות מופשטות, הרבה יותר. אז הנה הרב אומר, מקום של תפילה זה, פיחזלתי. מקום קבוע בתפילה, אז יש האדם, המפגש עם המקום איפה שהוא רגיל להתפלל, זה בשבילו כבר קשור לכל הזיכרונות, כל הפעמים שהוא למד שם, התפלל שם, וה... ציבור שהוא חלק ממנו, והזווית אפילו שהוא ממנה רואה את ארון הקודש ואת הבימה וכו'. זו תמונה שלמה שעליה חלים כל הקשרים שלו לתורה ולתפילה ולעבודת השם ולמצוות ולסוכות ולפסח. הכל הכל מתקשר למקום הזה, כן? לכן יש כל כך ערך לקובע מקום לתפילתו. כאילו אומר הרב, הוא מתווכח פה עם איזו תפיסה שתגיד, העיקר זה ההבנות, העקרונות, המופשטים, הוא אומר, לא. לא להיות רק עם שכל מופשט. צריך לדעת מאוד להעריך שאדם בנוי מנשמה וגוף, משכל וחושים, ורק אם כל הרעיונות הגדולים גם נהיו משהו ששייך ומתואר ונצפס ונוגע לחושים, אז הם באמת חלים על האדם, וזה מה שמניע אותו. כלומר, אדם עושה מעשים טובים ופועל פעולות טובות, בגלל שכבר נהיה לו קשר אוטומטי בין אירוע מסוים לבין מה שצריך לעשות. זה לא שכל פעם עכשיו חושב מחדש. אז מה תפקיד השכל? השכל גורם שהדמיון יהיה יותר מבורר, שהוא יצייר ציורים ראויים, שהקשרים בתוכו יהיו קשרים טובים, וכמו שאמרנו, יש גם עובדה של זיקוך, לשבר את המידע מהשלילי, כן, להיות ביקורתי כלפי כל מיני... יש באמת מילה שמשתמשים בה, לינק, כן, שאדם, זה המדם, דבר מסוים, אני שומע, שם של מישהו מיד מתעורר בי, יראת כבוד, שם של מישהו אחר, שם רשעי מרכב, כן, נניח. כלומר, זה אוטומטי, כבר יש איזשהו רצף, זה לא דרך המחשבה, זה כבר יש איזה משהו שמוטבע בתוך הזה. אז כל הזמן צריך לארגן את המערכת הזאת, שהיא תהיה יותר מבוררת, יותר מזוכחת. אבל היא מרכזית וחשובה מן כבון. היא זאת שמאפילה את ה... חלק גדול מהפעולות שלנו, גם הרוחניות אפילו, אבל גם הגשמיות, הן קשורות אליה. אני אגב פעם הבנתי, נקח דוגמה פשוטה, אחר כך מה שקרה לי בניסיון החיים, הם שאומרים שלפעמים אנשים מתוך פציעה, הם... משהו שם השתבש במוח, ואז הם צריכים ללמוד ללכת. עכשיו אני חושב, לפעמים זה קשור לפגיעה במוח, נדמה שזה לפעמים קשור, נגיד, הייתה להם איזו סיבה שהם הרבה זמן לא יכלו ללכת. אז הם אחר כך ממש צריכים ללמוד ללכת. לכאורה פעולה כל כך פשוטה. כל ילד עושה את זה. מה מתברר? זה לא כזאת פעולה פשוטה. כלומר, אם אתה צריך ללכת מתוך מחשבה, כלומר, שאתה יבין את כל הסיבות והמסובבים שפועלים כאן, ולפיהם אני צריך לפעול, הרי זה מה שאם היינו ממציאים מכונה, נגיד אדם אין לו רגליים, נמציא לו רגליים מלאכותיות. אומרים שיש היום פרוטזות חשמליות, ברגל אחת זה ודאי עובד, בשתיים אני לא יודע. אבל כמה המכונה הזאת משוכללת, נכון? כמה מורכבות של, של חישוב יש בה, כדי לדעת מתי בדיוק להזיז את הרגל, מתי לפה, מתי לשם, ובאיזה זווית, כדי לקחת בחשבון את המשקל ואת הקצב ואת הזה. זה המון 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 דברים, וזה איך אנחנו הולכים. הדבר הכי פשוט שבעולם. כי קודם כל באמת למדנו את זה הרבה פעמים, זה לא היה כזה פשוט. לכן גם אדם מבוגר שפשוט שכח, אז הוא צריך ללמוד מחדש. הילד עומד הרבה זמן ללכת. הוא מתרגל ומתרגל, הוא מנסה ומנסה ומנסה. הוא באמת לא עושה את זה דרך לימוד מופשט, אלא דרך ניסיון. אין חכם כבעל ניסיון. אבל דרך הניסיון לאט לאט מתקן, 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 עד שהוא לומד ללכת. ואז כבר נהיה אצלו במין תמונה איך צריכה להיות ההליכה. הוא לא באמת יודע את כל האלף סיבות שבאמת גורמות את ההליכה ואת כל המון המון חישובים שהיה צריך לחשב. זה נהיה לו כבר קשרים פשוטים שהמוח אצלו יצר. שכשהרגל פה, אז רעלת לפה, רעלת לפה, זה כבר עובד על אוטומט. זה בעצמו ההפעלה של כוח המדם. ויש את כאילו מערכת שנמצא אצלה בזיכרון איך נראה את ההליכה. וזה ישכח, צריך ללמוד את הכל מחדש. לא דיברתי על הדיבור. כמה מחשבה צריך להפעיל בשביל להגיד כל הגה וצירוף שלהם ושל מילים שלמות ואותיות ומשפטים. וגם זה מתוך הניסיון, עד שכבר... וככה גם הקריאה. אומרים, למה קשה להגיע? למה המחשב יש לו יתרון על, על בן אדם בהגעה? אני אומר את זה שבן אדם הרבה פעמים מגיע ולא מפספס. כתוב, עבדתם מהרה בעין נגיד, או, או להבדיל, ועבדתם את השם לוקחים לך חיילה באלף, לא שם לב. למה? כי באמת, איך אנחנו קוראים אותיות? אנחנו לא חוזרים כל פעם על כל מה שלמדנו בבית ספר או בחדר, א', כמס, א', א', ב', ג', וכבר נהיה לנו תמונות. אז גם מילים. אחרת היה לוקח לנו הרבה זמן לקרוא, היינו חושבים תמונת קטן, כן? כל ה... כל... איך אני קורא מהר? כי יש לי כבר את כל המילים מונחות בראש, אני מזהה משהו, כבר מצרף, ממשיך הלאה. לכן אפשר לקרוא מהר. כל הפעילות היא בנויה על זה. אז אם חסרה מילה, אני משלים לבד. או חסר עוד, לפעמים מילה אפילו, אומרים מפספסים. בוודאי עוד מפספסים. אז זה כאילו חולשה של האדם, זה היתרון שלו. ככה הוא יכול לפעול. אחרי אתה קשה. אני לוקח פי כמה זמן ללמוד את ה... אנחנו מפסידים בהגעת סתם, אבל בזכות זה לומדים רש"י ותוספות וראשונים ומראה בקיאות. ואפשר עוד לעבור על ספרים, נגיד, או מי שרוצה, נגיד, לקרוא היסטוריה של חכמי ישראל בלילה לפני השינה, נכון, בזמן הפנוי. אז יכול לקרוא ממש מהר. זה הכל בזכות שזה כבר נהיה תמונות. יש לי כבר תמונות של מילים, תמונות של אותיות, הכל כבר נמצא בזיכרון, ואני ממשיך, לא צריך לחשוב פה, כל פעם מחדש. מעט מאוד אנחנו מחשיבים, משקיעים מחשבה חדשה על משהו. חלק גדול זה באוטומט. אבל עם זה אנחנו עובדים, על גבי כל האוטומט, עכשיו מחברים עוד דבר לעוד דבר. כן. אז זה הגדולה של כוח המדמה. פעם אחת ראיתי את זה. איך ראיתי? השאלתי רכב. פעם אחת תיסוע כל המשפחה ביחד, קרוצה ורכב עם שבע מקומות, השאלתי מאחד החברים, ולא הייתי כוח רגיל, רכב רגול, גדול, מראות אחרות קצת. אז הייתי בלחץ מאוד גדול בנהיגה. כל הזמן הסתכלתי לפה, לשם, וזה... ואז הבת שלי ישבה לידי, התחילה לדבר איתי, אחרי כמה דקות פתאום הנהיגה השתחררה. ואז הבנתי מה קרה לי, שניסיתי לנהוג מהראש. אתה עושה לנהוג מהראש, זה המון המון דברים. אתה צריך להסתכל על המראה הזאת, ולכביש, ואחורה, וזה. בגלל שזה רכב חדש, חשבתי שצריך לעשות את הכל. אבל איך אנחנו נוהגים? באמת לא נוהגים ככה. הכל באוטומט. לפעמים אפילו אדם לא חושב מתי הוא צריך לפנות, גם זה באוטומט, כן? באמת, אם הוא צריך לנסוע למקום אחר, הוא פתאום רואה שהוא נוסע למקום שהוא רגיל, כן? הכל באוטומט. גם 18, כן? אבל גם אני גם. הכל באוטומט. אז ברגע שכאילו השתחררתי מהצורך לחשוב על זה, אז מדומה הרבה יותר פשוט. וככה רוב הפעולות שלי. אבל גם הפעולות הרוחניות, הקשרים הרוחניים, הכל בנוי על המדם. מהרב, לכן המצוות כל כך חשובות. כי למה המצוות המעשיות פועלות? לחושים. אתרוג. כמה רעיונות יש על אתרוג אחד. אבל שום רעיון לא יהיה במקום להחזיק אתרוג אחד. זה כל החכמים של האומות לא הבינו. הוא נופשט, נופשט. זה השכל הענקי, הטהור, הזך. זה נאמרו לא. צריך מעשים. אחד אחד פסלים לא, המוחשיות הזאת, זרקנו ושרפנו, אבל מעשים כן. אין, במעשים זלזלו ובפסלים פחות, כן. הפוך מאיתנו. אבל מעשים כן. כי ככה כל הרעיונות של המצווה יש להם לבוש מוחשי, משמע. מצא, נכון, אני חושב שכל אחד מכם יכול להעיד, שהוא זוכר מהפסח, כל פסח הוא נזכר, לא רק בטעמים של הפסחים הקודמים, אפילו בריחות, נכון? לא יודע איך זה אצלכם, אפילו הריח של המפות, של האבניות האלה, ושל החרוסת, ושל המאור, וכן הלאה. נחלק מה... מה?
של הקלוניקה.
של הקלוניקה. ומה אמרו? בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים. מה הכוונה? שזה יהיה במדמם. זה מה שאומרים. כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים. מצאנו לספר. למה? כי יודעים וחכמים זה בראש. לספר זה במדמם. שהמדמם יהיה שותף. זה מה שחשוב. לכן אתה צריך כאילו... במשפחה של אשתי, מחזיקים את המצות, כן? מאין באת? למצרים, לאן אתה הולך? לירושלים, וכן הלאה. זמן הגיע. שיהיה גמר חתימה טובה, ונקדש גם את השכל, גם את המדמם.